כל חי אונליין 93fm.co.il.
הבאנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בפגישה דנו השניים בשלל נושאים ביטחוניים ואסטרטגיים ובהידוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. כמו כן, קרטר נענה להזמנת ליברמן והוא צפוי להגיע לביקור בישראל בהמשך השנה. פצצת מרגמה התפוצצה הערב בשטח פתוח בצפון רמת הגולן. לא דווח על נפגעים או נזק. ככל הנראה מדובר בירי טועה מהקרבות בסוריה. מצה"ל נמסר כי נסיבות המקרה בבדיקה. ילדה בת 7 נחנקה הערב מחפץ זר בחצר בניין מגורים בביתר עילית. צוותי מד"א ואיחוד הצלה פינו אותה במצב קשה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. ידיעה שמסר כתבנו בן צילי זרוביץ'. רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו נפצע הערב באורח בינוני בתאונה עם מעורבות רכב פרטי ברחוב מנחם בגין בחולון. הוא פונה לבית החולים שיבא בתל השומר. נהגת הרכב שנפצע באורח קל פונתה לבית החולים וולפסון בעיר. שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב ייפגש מחר בז'נבה עם מקבילו האמריקני ג'ון קרי, ידון עמו בפתרון המשבר בסוריה. ממשרד החוץ הרוסי נמסר כי השרים ידונו בשיתוף הפעולה נגד ארגוני טרור בסוריה, הרחבת הסיוע ההומניטרי והשקת תהליך מדיני. ולסיום התחזית, הלילה מעונן חלקית, מחר תורגש עלייה בטמפרטורות, ביום שישי ובשבת יעשה חם מהרגיל בעונה. ועד כאן, חדשות כל חי.
אלול, ימי הרחמים והסליחות בכל חי.
חמור, חמור, אל אולי ני.
הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים. הערב נפתח את הנושא בנושא שינויים במערכת הנישואים. מערכת נישואים, מערכת שבה שני אנשים חיים יחד. לא ייתכן שלא יצטרכו מדי פעם לעשות שינוי בהרגלי החיים, בדפוסי החשיבה. שינויים עתידים להיות. יש שינויים שהם פוגעים בנישואים, כשבני הזוג עושים את השינויים מהמקום הנכון. ויש שינויים בריאים, כשהם נעשים מהמקום הנכון. וננסה לנתח את הסוגיה הזו. בהרבה מקרים, כשאדם מצפה לשינוי מסוים מעצמו או ממישהו אחר, הוא יוצא מתוך הנחת יסוד לא נכונה. הוא אומר לעצמו אמרה בסגנון של הכל תלוי בכוח הרצון. אם רוצים, אז יכולים. אם רוצים, אז זה אפשרי. ותולים את הכל בכוח הרצון. אם תרצה תצליח, אם תרצה אז תוכל לעשות מה שאתה רוצה. כל מיני אמרות שיש בהם מימד נכון, אבל גם הרבה לא נכון. כשאומרים שהכל תלוי ברצון, בעצם אומרים שאם יש לאדם רצון לעשות שינוי, הוא יעשה. ואם לא, אז הוא לא יעשה. ומוסיפים ואומרים מילים יפות שנשמעות משכנעות. צריך גם שזה יבוא מבפנים. ואם מישהו לא מצליח לעשות שינוי, כנראה שזה לא בא מבפנים, זה לא בא מתוכו. האמרה הזו נשמעת מבריקה, חכמה כל כך. אם לא הצלחת, כנראה חסר לך כוח רצון. כאילו שכוח הרצון הוא כוח שתלוי בי בצורה מוחלטת. אם אני הייתי רוצה, זה היה מצליח. יש למישהו כפתור שלוחצים ומפעילים בבת אחת את אותו כוח הרצון? בוודאי, הכוח של הרצון. כוח הרצון הוא כוח חזק, אבל יחד עם זאת, הוא לא כוח שאפשר לומר לכל אחד, אם היית רוצה, היית מצליח. זה יותר מעניק תחושה טובה לאומר הדברים, הוא מרגיש חכם, וכאילו שסוד ההצלחה אצלו בידיים. אתה, שלא הצלחת, אפשר להאשים אותך. אין לך כוח רצון. הוא להוסיף רגשות אשמה, שאם היה לך כוח רצון, היית מצליח, לא היית במקום שאתה נמצא בו כעת. אז קודם כל, הרבה אנשים יש להם כוח רצון, אבל בפירוש הוא לא עוזר לעשות שינויים בחיים. כי כוח רצון, גם אם נאמר שהוא חזק מאוד, הוא עדיין לא מספיק טוב, בגלל שתוחלת החיים שלו היא קצרה מאוד. האדם אומר, אני רוצה לעשות שינוי בהרגלי האכילה. מצוין, כמה זמן מחזיק הרצון הזה? 5 דקות, 10 דקות, שעתיים, יומיים, אבל בוודאי לא הרבה מדי זמן. רצון זה כוח חזק, אבל הוא מתפוגג מהר, אז אין מה לסמוך עליו כל כך הרבה. יותר מכך, הרבה אנשים עשו שינויים מבלי שהם בכלל רצו, ואפילו הצליחו לשמר את השינוי. ובהמשך נדבר על זה בעזרת השם. אז דבר ראשון, בשביל לעשות שינוי בריא ונכון בחיים, צריך להפסיק לתלות כל שינוי בכוח הרצון. יש משהו יותר חשוב מכוח הרצון. זוהי האסטרטגיה. זוהי דרך שבעזרתה האדם פועל או נמנע מפעולה שלא דורשת הרבה כוח רצון בשביל להתמיד בדבר. לדוגמה, אדם רוצה לעשות שינוי בהרגלי האכילה שלו. אם הוא יאמר לעצמו שהוא יסמוך על כוח הרצון האדיר שלו, יחד עם זאת, אם הוא כל יום יכניס ממתקים הביתה, סבירות רבה מאוד שהוא לא יצליח לעשות שינוי בהרגלי האכילה שלו. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, ולמרות שיש לך רצון גדול מאוד, הוא עתיד להתפוגג אחרי פרק זמן קצר מאוד. אם האדם יסמוך רק על כוח הרצון שלו ולא ישים גדר וסייג לשאיפות שלו, הוא לא יצליח למקד את עצמו, הוא לא ישנה בהקשר הזה את הרגלי האכילה שלו. לכל היותר, לפני השינה הוא ירגיע את המצפון שלו על ידי אשליה, ממחר מתחילים דיאטה. אבל אם מצד שני הוא לא יסמוך על הרצון שלו אלא יאמר לעצמו, אל תאמין בעצמך עד יום אותך, הוא יאמר לעצמו, אני רוצה לרדת במשקל אבל מבלי שאני סומך על כוח הרצון שלי. איך עושים את זה? לתכנן לעצמנו שינוי מבלי כוח רצון. חשוב שנתכנן לנו שינוי מבלי שאנחנו סומכים על כוח שלא מחזיק מעמד לאורך זמן. ודאי, באופן כללי היינו רוצים ושמחים שהרצון יחזיק מעמד כל הזמן, אבל שינוי לא יכול להישען. אי אפשר לסמוך שהשינוי יעשה בעזרת כוח הרצון. אז איך עושים שינוי מבלי שסומכים על כוח הרצון של האדם, ובעיקר בתוך מערכת של נישואים? התשובה היא, אם אני לא סומך על כוח הרצון שלי, אני לא מכניס הביתה אוכל לא בריא. האדם מראש מתכנן לעצמו ארוחות במהלך היום. האדם מראש מתכנן לעצמו כל מיני דברים קטנים לנשנש במהלך היום. במילים אחרות, הוא בונה לעצמו אסטרטגיה, דרך התנהלות שלא נשענת רק על כוח הרצון. ולמערכת ההתנהלות הזו יש יותר סיכוי כי היא מתאימה לשגרת החיים של האדם גם כשאין לו את אותו כוח רצון. אותו דבר לגבי נישואים. אם אני אומר לעצמי אני רוצה שבן או בת הזוג שלי יעשו שינוי למעני, אני רוצה שהוא יתחיל לעזור בבית, עם הכלים, עם הילדים, כל דבר. אז אם אני אומר, אני לא מבקש ממנו, אלא הוא מעצמו צריך להבין ולעשות וליזום, הוא צריך להזדהות עם זה, זה צריך לנבוע מעומק הנשמה, שהוא יבין כמה זה חשוב. כל האמרות האלה הן עתידות לא לייצר שינוי במערכת החיים של האדם. שלא לדבר על אמרות של... הוא צריך לעשות מה שהוא צריך לעשות, וצריך לנבוע עם מקום של הכרת תודה והערכה של מה שעשיתי בשבילו עד היום. אם האדם יחכה שהדברים יבואו מתוך ליבו של הצד השני, אם האדם יחכה עד שהדברים יבואו עם מקום של הכרת תודה עמוקה מדי, הציפייה תהיה, כנראה, מה שחזל אומרים, תוחלת ממושכה מחלה לב. כשאדם מצפה דבר יותר מדי, בסוף גם הלב נפגע מזה. במילים אחרות, יכול להיות שהאישה לא תבקש עזרה עם בעלה, למרות שהיא מאוד רוצה. ולמה? יש לה הנחת יסוד לא נכונה על החיים. הנחת יסוד שאומרת, אם אתה לא שלם עם זה, אז אל תעשה את זה. וזה לא מדויק. צריך לצאת מתוך הנחת יסוד, שלא צריך לחכות שיהיה רצון למישהו אחר לעשות משהו למעננו. לפעמים אפשר לעורר את הרצון שלו, כמו שחזל אמרו, ומופיעים מספר פעמים ברשי, כשכתוב ויקחהו לגבי מישהו, הכוונה לקחו בדברים, בדיבורים. כלומר, לא היה לו רצון ועוררנו את רצונו. אותו דבר בניסויים, לא תמיד צריך לחפש ולחכות שרצון מוחלט ומושלם לצד השני. לפעמים אפשר לעורר את הרצון, ולפעמים גם כשאי אפשר לעורר את הרצון, אז לא צריך לחכות שהוא יעשה את זה בלב שלם. לפעמים מה שצריך לעשות זה לבקש, ואפילו אם הצד השני עושה את זה, לא בלב שלם, בעל כוחו. הוא עושה את זה לא עם כל הלב, זה לא נובע מתוכו. אז שיתחיל, ואנחנו, הצד השני, נעזור לו לשמר את ההחלטה, אפילו שהיא בעל כוחו. בגלל שלהחליט לעשות שינוי, זה שלב ראשון. זה לא הכי קשה, השלב היותר קשה הוא לא ההחלטה, לא תמיד ההתחלה, אלא שימור השינוי לאורך זמן. שזה אומר, כאן מגיע הזמן שלנו לתגמל, לעודד, לפרגן, ליצור אווירה טובה. בהרבה מקרים, בני אדם, יש להם החלטה לעשות שינוי וזה יפה, טוב, יחד עם זאת, זה לא מספיק. מה שצריך לדעת זה לשמר את השינוי. איך משמרים שינוי? על ידי חוויות חיוביות. לפעמים, אחד מבני הזוג רוצה לעשות שינוי למען הקשר. הוא רוצה להתחיל לעזור, ולסייע על מנת שהשינוי יחזיק מעמד. לא מספיק הרצון, אלא השימור. והשימור לא נעשה על ידי עושה השינוי, אלא על ידי הצד השני, על ידי הצד שנהנה מהשינוי. אם בן הזוג התחיל לעזור באחת המטלות בבית, אפשר לומר אמרה בסגנון של סוף סוף הוא תפס את עצמו בידיים, הגיע הזמן, או מה פתאום שאני אפרגן לו? הרי הוא חייב לעשות את זה. הוא היה צריך לעשות את זה מזמן. מה הוא נזכר כעת לעשות את זה? ועוד, להגיד לו תודה רבה על זה? מה פתאום? זוהי גישה אחת שכנראה תגרום לאדם שעשה שינוי, לא תמיד להתמיד בשינוי. אבל מצד שני, אם נצא מתוך נקודת הנחה שאומרת שאם האדם עשה שינוי, זה לא מגיע מכוח הרצון שלו, וזה לא תלוי בכוח הרצון בלבד, והפוך, זה תלוי בי, לא רק בו, אלא בי, אני הצד השני, בן או בת הזוג, אני זה שיעודד, אני זה שיאמר תודה, אני זה שאפרגן, אני זה שאחראי ליצור אווירה טובה. אולי בראש שלי אני אומר לעצמי, אני כבר 20 שנה מחכה שהוא יעשה משהו למעני, ורק היום מתעורר, וכעת לומר לו תודה, מה פתאום? אולי אלה מילים הגיוניות, אבל הלב יש היגיון שההיגיון לא יכול להבין, וגם אם הגיונית, את מרגישה, אתה מרגיש שזה לא צודק וזה לא הוגן, כיום הוא מתחיל. אז בשביל לשמר את זה חשוב לעודד ולפרגן. ואם נלך שלב קצת יותר עמוק, הסיבה שהוא התחיל רק היום, בהרבה מקרים תלוי גם בצד השני. למה הוא התחיל היום ולא קודם? בהרבה מקרים זה בגלל ש... לדוגמה, היא לא ביקשה ממנו, היא שידרה לו שהכל בסדר, או שהיא לא ביקשה ושידרה שהכל לא בסדר, אבל היא חשבה להפעיל אותו על ידי רגשות אשמה, שתיצור בו רגשות אשמה על ידי פנים זעופות, על ידי פנים עצובות, או על ידי כך שהיא הייתה יותר מדי במקום המרצה בזמנים שהיא לא יכלה, והיה נכון יותר שהיא תביע את הצורך בעזרה וסיוע שלא תגיע למצב של מחנק הצרכים שלה, ואז היא כבר טעונה ומלאה טינה כלפיו. אז שינוי לא תלוי רק בכוח רצון. הרבה יותר חשוב מכוח הרצון שמתחיל את השינוי זה שימור השינוי. האסטרטגיה לשמר את המצב, לשמר את השינוי, שימור השינוי נעשה ידי הצד השני, בן או בת הזוג, עידוד, פרגון, למרות שבתפיסה של האדם, השינוי שעשה בן הזוג הוא מאוחר מדי, לא יעיל או מובן מאליו. למה צריך לפרגן על זה? לפעמים הגיע מצב שאחד מבני הזוג עושה שינוי. לדוגמה, מתחיל להיות מסודר, מאורגן יותר, ולעזור בעניין הזה בתוך הבית. ואז מדי פעם הוא לא מצליח להתמיד, והוא שומע את הצד השני שאומר לו, אם זה היה אמיתי, זה היה מחזיק מעמד כל הזמן. אם זה היה אמיתי, זה היה חייב להיות טוב יותר. זה כנראה לא בא מבפנים. זה כנראה לא אמיתי. אתה כנראה לא מזדהה עם זה. אז אם זה לא כך, אם אתה לא מזדהה, אז אולי לא כדאי. אם אתה עושה בשבילי, אז לא צריך. אתה עושה בשביל הבית. אתה עושה בשבילך. כל מיני אמרות שבסוף רק יפגעו יותר ויותר. כן יכול להיות שהאדם, אם היה חי לבד, לא היה מרגיש צורך לעשות שינוי ולהיות אדם מסודר יותר. וכן, הוא עושה זה בשביל הצד השני. כן, הוא לא עושה את זה עם כל הלב. כן, הוא לא מזדהה עם זה. וכן, הוא לא מתמיד עם זה כל הזמן. וכן, זה שינוי נהדר. וכן, זה יכול להיות בהמשך שינוי שיהיה הטבע שלו. וכן, בסוף זה גם יכול להיות שינוי שזה יהיה חלק ממנו שיגיע מתוכו. וכן, הוא אפילו יוכל בסוף לחנך את הילדים שלו ולכוון אותם לכיוון הזה כהוכחה כמה זה עמוק טבוע בתוכו. וכן, זה תלוי הרבה מאוד בצד השני, בצד שביקש שיעשה השינוי בשבילו. אני ביקשתי מהצד השני שיעשה בשבילי שינוי, נהדר. הוא מוכן לעשות רק בשבילי, נהדר. לפעמים זה המקסימום האפשרי מבחינתו בשלב הזה של החיים. אבל אם אני כבן זוג יפרגן, יעזור לחבר בין תחושה טובה לבין העשייה שהוא עושה, הוא ירגיש יותר ויותר נעים עם העשייה, ובסוף גם יזדהה עם העשייה הזו. זו אחת הדרכים שאדם יזדהה עם עשייה מסוימת. הרי גם הצד השני שכל כך אוהב סדר וניקיון, מאוד יכול להיות שהוא יזדהה עם התכונה הזו, על ידי כך שהוא קיבל עידוד, פרגון, כשהוא היה צעיר יותר, ולכן הוא התרגל והזדהה עם תכונת הסדר והניקיון. זה לא הגיע מתוכו בצורה עמוקה כל כך, אלא בסך הכל זו הייתה האווירה במשפחה, משפחת המוצא שלו. על זה הוא קיבל פרגונים, וכך זה נעשה חלק ממנו. אז חשוב לפרגן, לעודד את השינויים שעושה בן הזוג, ואפילו אם הוא עושה זה רק למעננו, אפילו אם זה לא בלב שלם, נשמח, נפרגן על כך שהוא עושה את השינוי, לא על כך שהוא רוצה לעשות את השינוי. הסיבה שאנחנו רוצים שהוא ירצה לעשות את השינוי, כי אנחנו אומרים לעצמנו, אם הוא יעשה את השינוי מרצונו, זה בטוח יחזיק מעמד לאורך זמן. יש בזה היגיון. יחד עם זאת, הציפייה שיעשה את השינוי מעצמו, לפעמים מונע מאיתנו לבקש עזרה, סיוע, או אפילו שינוי בן או בת הזוג. זה בסדר גמור שאחד עושה למען השני, רק בשביל לרצות אותו. ואדם שמרצים אותו, תפקידו לעודד ולשמר את הריצוי. ואם האדם חוזר לדפוס ישן, חשוב לא להיות ביקורתי, אלא לאפשר לו לחזור למקום ההוא, ולהיות סלחני מהמקום הזה יחד להתרומם, ולחזור לשגרה הקודמת. חשוב לא לומר לו, אמרות בסגנון של, אם זה היה אמיתי, זה לא היה מפסיק, זה היה נמשך כל הזמן. הפוך, הוא התחיל לעשות, נהדר, אחר המעשים, יימשך הפרגון של הצד השני, ואז גם הלב יזדהה עם העשייה. קודם כל העשייה של הצד השני, ועם העשייה שלו, אולי זה בעל כוחו, עשייה שהיא בעל כוחם, על זה לא נאמר שאחר המעשים יימשכו הלבבות. עשייה שהיא מגיעה מתוך רצון, אבל העשייה הזו שהוא עושה למען הצד השני היא לא מתוך רצון. אז הוא עושה, ואי אפשר לומר אחר המעשים יימשכו הלבבות. אבל אם הצד השני שהדברים נעשים למענו, יעודד, יפרגן, לא יחכה שהדברים יעשו רק מתוך לב העושה, אלא אפילו אם הוא עושה בעל כוחו, נעודד, נפרגן, ואז ניצור אווירה טובה. וכאשר ניצור אווירה טובה, אז הבן הזוג שלנו שעושה דברים לא בגלל שהוא רוצה, אלא למעננו, אבל עם הזמן, כשהוא יזכה לפרגון ולעידוד, הדברים יש סיכוי שיהפכו חלק ממנו. אז הוא יותר יזדהה עם הדברים. ובכך, השינוי שלו לא יתחיל כי הוא רצה, אפילו בעל כוחו. אבל אנחנו אלה ששימרנו את השינוי בעזרת האווירה הטובה שיצרנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אליכם המאזינים. ניתן להתקשר ולשאול שאלות בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה, בינו בתוך המשפחה. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9, 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9, 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477, 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
אני אומר לך חיים, עליתי על הדבר הבא, זה יתפוס, בכל בית יהיה את זה.
המיזם הבא, תוכנית המיזמים של כל חי בשיתוף בנק פאגי, מחפשת אתכם ותעזור לכם לקדם את המיזמים שלכם מעולם ההייטק. יש לכם רעיון לפיתוח אפליקציה או מוצר שאף אחד עוד לא חשב עליו? אנחנו נעזור לכם. התקשרו אלינו לתוכנית המיזם הבא ב-1-952-9293 והשאירו הודעה בשלוחה 6 עם שמכם, מספר הטלפון שלכם והרעיון שלכם. ניתן גם לפנות באמצעות המייל yael@strudel93fm.co.il, והפקת התוכנית תחזור אליכם בהקדם. המיזם הבא,
בכל בית יהיה את זה.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטו 10 של חבורת תרי"ג.
מה יש פה? מה יש פה? זה כואב לי בניתוח.
אני מקווה שאתה אוהב להרגיש בים.
צעק ישראל לאנדרי שהמשיך לרוץ והחל להחליק על הצדפים המתגלגלים מתחת לרגליו עד שנפל.
אוח, איזה נפילה! וואי וואי וואי!
חבורת תרי"ג!
חבורת תרי"ג, ביום חמישי בחנויות.
למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
עדיין סובלים מכאבים? ביקור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו כוכבית 3414.
שחיינו!
אחרי 30 שנה, אהרון סיטבון באלבום סוחף ומרגש. עכשיו בחנויות המובחרות.
השכרה קבועה, אה?
אבאלה, השכרה זו השיטה הישנה. תתקשר כוכבית 3431. רכב אישי, כך קונים היום רכב חדש.
כוכבית כמה?
כוכבית 3431.
ביקשתם, קיבלתם. מחירה נוספת במרכז הלוגיסטי של רשת ביתילי ביום שישי הקרוב בין השעות 9-2, עד 80% הנחה על רהיטים, שטיחים ופרקט עם פגמים קלים. רשת ביתילי, רחוב היסמין 37, אזור התעשייה אריאל מערב.
לילדים רבים בישראל אין אבא או אמא שיחבקו אותם וידאגו להם. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית דואגים למלא לאותם ילדים יתומים את החסר הגדול עד כמה שאפשר. בארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, ביגוד, הנעלה ועוד. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו ועזרו לנו לשמח אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
אברמי, השגת הלוואה לשלם את הארנונה?
אל דאגה, מצאתי פתרון.
לפי נתוני משרד הכלכלה, חרדי בעל תואר ראשון מרוויח כמעט פי שניים. בואו לעשות השתדלות. עכשיו, רק בקמפוס החרדי של בר אילן, לימודי תואר בפסיכולוגיה לגברים ונשים, או תואר בניהול וכלכלה לגברים. ימים אחרונים לרישום, 03-738-4272. עד 100% מימון לזכאים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לכמה וכמה שאלות. קודם כל לגבי, שאלה לגבי תופעת האספרגר. מהי התופעה הזו של אספרגר? אספרגר היא הפרעה התפתחותית מולדת. היא שייכת לסוג ההפרעות של האוטיזם, אבל היא נחשבת להפרעה שהחומרה שלה היא נמוכה הרבה פחות מאשר שאר ההפרעות שקשורות לאוטיזם. תסמונת אספרגר באה לידי ביטוי בפגיעה ביכולות החברתיות התקשורתיות של האדם שסובל מההפרעה הזו, בשונה מחלק מההפרעות של האוטיזם. תסמונת אספרגר בדרך כלל לא מלווה בפגיעה באינטליגנציה של האדם, ולא פעם בדיוק הפוך. חלק מהמאובחנים כאלה שלוקים בתסמונת אספרגר הם בעלי אינטליגנציה גבוהה מהממוצע, עם יכולות מתמטיות, מילוליות, זיכרון יוצא דופן, כלומר יש להם יכולות שכליות גבוהות מאוד. תסמונת אספרגר בדרך כלל מאובחנת כשמתקיימים כמה וכמה תנאים. קודם כל, בולטת הפגיעה באינטראקציות, יחסי הגומלין החברתיים, מה שפוגע ביכולת בשימוש בתקשורת בדרך כלל לא מילולית, מה שאומרים היום הרבה חוסר טקט. יש לו פעם קושי ביצירת קשרים עם חברים באותו גיל. לא פעם יש חוסר עניין באינטראקציות, יחסי גומלין בין בני אדם. והקשיים האלה מתבטאים בקושי משמעותי בהבנת סיטואציות חברתיות. לא תמיד הוא מבין חוש הומור, כמו שאמרנו, חוסר טקט. לא פעם הוא מבטא חוסר רגישות מבלי שהוא בכלל ער לכך ושם לב לכך. זה שבני אדם מדי פעם חסרי טקט, זה שבני אדם מדי פעם מתעלמים מרגשות של מישהו אחר, זו טעות, חוסר תשומת לב, זה לא אידיאלי, אבל זה קורה. זה יחסית אנושי, אבל אצל האדם שהוא מתמודד עם אספרגר, אז זה לא שייך רק לטעות חד פעמית, אלא זה חלק לא פעם משגרת החיים שלו. יש לו היעדר רגישות לניואנסים, בהבנת הצרכים של מי ששותף שלו לשיחה, למשחק. האדם יכול להיות אדם שסובל מתסמונת אספרגר, והוא ידבר על נושא מסוים שלא מעניין אף אחד, והוא לא שם לב שיש אותו שמדבר על נושא, ומי שסביבו בכלל לא מתעניין במה שהוא מדבר. לא פעם יש התנהגות שבאה ידי ביטוי בעיסוק מוגזם בתחום אחד. לדוגמה, הוא מתעסק בצורה אובססיבית בהיסטוריה, הוא קורא ספרות, קורא סיפורים, שומע דברים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. עוד תחום אחר, מכוניות, מדע, או אובייקט זה או אחר. או לפעמים הוא סובל מכך שהוא מבצע תנועות גופניות עוד פעם ועוד פעם, כמו לדוגמה, הוא יכול לנפנף בידיים, הוא יכול לפתל את הגוף, כל מיני תנועות גופניות שחוזרות על עצמן שוב ושוב. מכאן נרצה לגעת בנקודה נוספת. עכשיו דיברנו קצת על נושא אספרגר, שאלה אחרת שהיא קשורה אל נושא החסד שהאדם עושה. יש בן אדם שהוא עושה הרבה מאוד חסד, הוא מעניק הרבה מאוד, אבל נראה שאין לו גבולות. הוא לא מפסיק להעניק. מה שורש הדבר? לפעמים יש אדם שהוא מעניק ונותן המון, וזה דבר נהדר. הוא עושה הרבה חסד, עולם חסד ייבנה, אחד משלושת העמודים שעליהם העולם עומד. אבל אני משער שהשאלה היא, כאשר הדבר הוא בא ידי ביטוי בבעיה. כלומר, הוא נותן יותר מדי וזה פוגע בו עצמו, פוגע במישהו אחר. ונרצה לגעת בנקודה הזו בעזרת השם, גם האדם בינו לבין עצמו, וגם איך זה בא ידי ביטוי בתוך מערכת נישואים. לא פעם יש אדם שבילדות שלו, כל מה שהוא עשה עבורו, בעיניו זה היה לא טוב. הוא הרגיש שזה לא טוב. זה גם לא היה טוב, לא רק בעיניו, אלא גם בעיני הדמויות הסמכותיות. לדוגמה, היו מעליבים אותו, היו מפעילים אצלו רגשות אשמה. אתה לא טוב, אתה לא יעיל. ולכן, היום בהווה יש לו קושי עם הדאגה שלו לעצמו. לדוגמה, הוא היה מעניק לעצמו סוג מאכל מסוים, משחק במשחק מסוים, ועוד פעם, כאשר הוא היה דואג לעצמו, עושה דברים למען עצמו, היו אומרים לו, תפסיק, אל תתעסק רק בעצמך, תעשה דברים אחרים, תתייחס גם לאחרים, תעזור, תסייע. שכל הבקשות האלה הן לגיטימיות, נורמלי לבקש, תעזור, תסייע, תתמוך, כל הבקשות האלה נהדרות, הגיוני, נורמלי וטוב שהורים מבקשים את זה מהילדים שלהם. הבעיה היא לא בבקשה, הבעיה היא בתחושה שמעבירים בעקבות הבקשה. אם והיה וכאשר הבקשה נאמרת אצל ההורים ביחס לילדים, והילדים מרגישים רגשות אשמה, תעזור, למה אתה לא עוזר? למה אתה דואג רק לעצמך? זוהי לא רק בקשת עזרה, זוהי בקשת עזרה מלווה בלפחות רגשות אשמה, אם לא גם השפלה אצל הילד. אם ניקח את האמרה הזו ונכפיל אותה באלף פעם במהלך שנה, שנתיים, שלוש, בהדרגתיות הילד מתחיל להבין יותר ויותר, לך לדאוג לעצמך? אסור לך, מה פתאום לדאוג לעצמך? זוהי דוגמה שבה האדם בילדות שלו, מה שהוא עשה עבור עצמו, בעיניו היה לא טוב. למה? כי הדמויות הסמכותיות היו מעליבים אותו, מפעילים אצלו רגשות אשמה, ולכן בהווה קשה לו מאוד עם מה שקשור לדאגה שלו עם עצמו, ואז האדם הזה מפנים. לי לא מגיע לחוות חוויות חיוביות, ולכן במקום לחוות חוויות חיוביות, הוא לא מאפשר לעצמו, הוא לא מאפשר לעצמו להרגיש טוב, הוא לא מרשה לעצמו לפרגן לעצמו, הוא לא מרשה לעצמו להודד את עצמו, הוא לא מפרגן לעצמו חוויות חיוביות, ולכן, הוא לא יכול שלא לחוות חוויות חיוביות, אבל מצד אחד, אבל מצד שני, הוא לא יכול עם החוויות החיוביות. אז מה הוא כן עושה? האדם הזה יכול לדאוג לחוויות חיוביות, אבל לא אצלו, אלא אצל מישהו אחר. כלומר, הוא לעצמו כבר לא דואג, אבל לאחרים הוא כן דואג. כלפי האנשים האחרים הוא לא מרגיש רגשות אשמה, עד רבה, הוא מתחיל לשכנע את עצמו יותר ויותר. לתת למישהו אחר, זה ערכי, זה טוב, זה נהדר. באמת, זה נכון, זה ערכי, זה טוב וזה נהדר. אבל בעיקר כשזה מגיע מתוך בחירה, הוא לא בוחר בזה, אלא בורח לזה. ודאי, זה ערכי, להעניק, לתת. יחד עם זאת, האדם הזה לא עושה זה מהמקום הערכי, אלא מהמקום המתגונן. הוא מרגיש שלא מגיע לו, אסור לו לפרגן לעצמו, אסור לו ליהנות לעצמו. ויות שכך, הוא משליך את הצרכים שלו על מישהו אחר, הוא מעניק למישהו אחר. במילים אחרות, במקום לדאוג לו עצמו, הוא דואג עוד ועוד לאנשים אחרים. אם הוא היה עושה זה במקום מאוזן, מצוין. אם הוא היה עושה זה במקום שהוא מעניק לאנשים אחרים, ויחד עם זאת, הוא מרגיש טוב עם הנתינה שלו, גם זה דבר נהדר, אבל מאוד יכול להיות שהאדם הזה, הוא מעניק עוד ועוד, אבל לאו דווקא בגלל שהוא כל כך רוצה להעניק למישהו אחר, אלא בעיקר בגלל שהוא לא יכול לדאוג לעצמו. אז זה מקום שבו הוא לא יכול לדאוג לעצמו, וזה לא יהיה מקום בריא. תשאלו מה נפקא מינה, מה זה משנה? העיקר בסוף הוא נותן. אז בואו ונסביר מה נפקא מינה. לדוגמה, הוא יהיה אדם שכשהוא מעניק לאחרים הוא מרגיש תחושה נהדרת, ואנשים יכולים לראות אותו ולומר, יש לו לב זהב. אבל מצד שני, הוא בינו לבין עצמו בהרבה מקרים, יהיה אדם מורמר, יהיה אדם מתוסכל, יהיה אדם מאוכזב. הצרכים שלו הם לא באים לידי איזשהו מילוי מסוים. הוא יהיה אדם שכועס על עצמו. הוא יהיה לפעמים גם כן, מדי פעם, פעם וחצי שנה עם התפרצות מאוד גדולה, גם כלפי האחרים. הוא יכול להיות ממורמר, הוא יכול להיות אדיש כלפי החברה מדי פעם. ולמה זה? כי הוא שוב ושוב חווה את חוויית חוסר מילוי הרצונות, הצרכים שלו, חוסר המילוי הזה. וזה פוגע בצורה מצטברת. אדם שיש לו כל מיני דברים שהוא רוצה לעשות, אבל באופן עקבי הוא לא עושה את הדברים האלה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, הוא צובר תסכול, הוא צובר מרמור. מה שמבלבל אצל האדם הזה, שכשהוא מעניק לאנשים אחרים, הוא עושה את זה עם הרגשה כל כך טובה, והוא יודע לעשות את זה לא רק לעצמו עם הרגשה טובה ועם חיוך אמיתי, אלא גם לאנשים אחרים הוא עושה את זה עם הרגשה כל כך טובה. אבל מאוד יכול להיות שכל ההרגשה הטובה שהוא מעניק לאנשים אחרים, היא לא בגלל הערכיות והערך שבנתינה, אלא בגלל שכשהוא נותן לאנשים אחרים, הוא מרגיש שהוא בורח מעצמו. הבריחה הזו מעצמו, הבריחה הזו מהדאגה שלו לצרכים שלו, מעניקה לו תחושת פורקן מהמתח. איזה מתח? יש לו מתח. יש לו מתח שאומר, האם מגיע לי להעניק לעצמי, או לא מגיע לי להעניק לעצמי. יש צד אחד שאומר, תעניק לעצמך. צד שני אומר, אל תעניק לעצמך, אתה לא ראוי לזה. אז יש קונפליקט פנימי בתוכו. כן להעניק, לא להעניק. כן להעניק, לא להעניק. ואז כאשר הוא מעניק למישהו אחר, הוא מרגיש טוב כל כך. אבל למה? לא בגלל הנתינה עצמה. הוא מתבלבל, הוא חושב שזה בגלל הנתינה. לא בגלל הנתינה עצמה, אלא בגלל שכשהוא נותן למישהו אחר, הוא הכריע בקונפליקט, הוא כבר לא במתח. האם לדאוג לעצמי, לא לדאוג לעצמי, הוא נותן בצורה מוחלטת למישהו אחר. ובכך, הוא מרגיע את הקונפליקט. הוא לעצמו יאמר, לי, אני לא צריך שום דבר, רק לחם לאכול או בגד ללבוש. אבל למי, אבל לאחרים, תן את הכל. אם היה, והוא היה אדם שמח בשגרת החיים שלו, כמו שחזל אומרים, איזו עשיר, השמח בחלקו. בהרבה מאוד מקרים, כשאנשים שומעים את מאמר חזל, איזו עשיר השמח בחלקו, הם יותר שמים דגש על המילה בחלקו. איזו עשיר, השמח, והדגש על המילה בחלקו. אבל זה לא נכון. עיקר הדגש הוא לא על בחלקו, עיקר הדגש הוא על השמח, למרות שיש לו חלקו, שהוא לא לכאורה ביחס לחברה שהוא חי בה כל כך הרבה, הוא שמח. הדגש על המילה שמח, שהרבה בני אדם שמירים עיניים לשמיים אומרים, נו נו, מה אפשר לעשות? איסורים מחברים, אבל הם נזכרים ותחת במאמר חזל, ואומרים, אבל איזו עשיר? השמח בחלקו. ואומרים את זה עם איזושהי הרשת פנים ככה, לא מי יודע מעודדת, והאדם הזה, הוא מבטא הרבה תסכול. הוא לא שמח בחלקו, הוא משלה את עצמו שהוא שמח בחלקו. אותו דבר לגבי האדם הזה שנותן. אם היה בשגרת החיים שלו, הוא נותן והוא מרגיש טוב בשגרת החיים שלו, נהדר. אבל האדם הזה בהרבה מאוד מקרים, כשהוא נותן הוא מרגיש נהדר, אבל בשגרת החיים שלו, ממורמר, כועס, רגיש מאוד. והדברים האלה, הם לא תמיד משקפים נתינה לשם הנתינה, אלא נתינה היא מקום של בריחה, ולא תמיד זה היא מקום בריא. כי המדד לכך הוא, האם הנתינה המוגזמת, בעיניו או בעיני האנשים שרואים את הנתינה הזו, האם הנתינה הזו מביאה ליותר שמחה ברמת שגרת החיים שלו. לא כשהוא נתן אז בשעה לאחר מכן הוא מרגיש שמח. מה שכשהוא נותן הוא מרגיש שמח שעה לאחר מכן זה בגלל שהוא השתחרר מהמתח הזה. האם אני ראוי או אני לא ראוי? ראוי או לא ראוי? אין יותר מתח. אז זה עצמו גורם להרגיש טוב. אבל זה לא מעיד שזה מתאים לשגרת החיים שלו. כי המדד הוא לבדוק מה קורה איתו בבוקר, בצהריים, בערב. לא פעם ביום, או פעם ביומיים, או אפילו חמש פעמים ביום כשהוא נותן. אנחנו נרצה עוד לגעת בנקודה הזו גם בתוך מערכת הניסויים. מה קורה כאשר האדם, הוא אומר, אני לא רוצה שום דבר, אני העיקר שבן או בת הזוג שלי יחייכו, אבל אני לא רוצה שום דבר. ננסה לגעת, כי גם זו שאלה שמחכה לנו כאן. נצא להפסקה קטנה ובעזרת השם, מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
חיים דוד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
המוזיקה הכי טובה 24 שעות קול חי מיוזיק באתר ובאפליקציה
היי, כאן ג'וביז, הסוכן החכם שעובד בשבילכם, זה שרץ בין אתרים ממשלתיים, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות, כדי למצוא עבודה ומכרז שמתאימים לכם. טוב, אני חייב לרוץ, יש עוד המון עבודה. קריינוס, תחליף אותי.
בשמחה. מעוניינים למצוא עבודה ומכרז? הכירו את ג'וביז, האתר הממשלתי החדש למשרות ומכרזים במגזר הציבורי. ג'וביז, עובד בשבילי.
שלום, כאן אליהו שירי. רוב הדברים שנוגסים לנו באושר קשורים במערכות יחסים. כשאין תקשורת עם הילדים, שאי אפשר לחדור אל הלב שלהם, שאין כוח השפעה בבית. יש אפשרות להיחשף אל תכנים שעוזרים לנו להשפיע על הילד, לחדור אל הלב שלו. אפשר ללמוד את כל זה בקורס טלפוני מהבית שלכם בזמן הנוח ביותר עבורכם.
לפרטים 077-364-4444.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
כמה אתה משלם בחודש על משכנתה? אתה זוכר בכלל את תנאי המשכנתה שלקחת? ריבית גבוהה? משתנה? פריים פלוס? אולי אתה יכול לחסוך בכל חודש ולקצר את תקופת ההחזר. התקשר עוד היום למומחים של משכנתאות ישראל שיעשו את הבדיקה בשבילך. כוכבית 3490. לא חסכת, לא שילמת. משכנתאות ישראל. כוכבית 3490.
שלום, כאן אליהו שירי. רבבות של אנשים מתמודדים עם מגפת ההשמנה. ידוע שכל בעיות ההשמנה נובעות מאכילה רגשית. איך מטפלים באכילה רגשית? ברמה תת-הכרתית, באיזה שעה שתרצו, מאיזה מיקום, קורס טלפוני שעושה לנו עבודה תת-הכרתית ויכול לפתור אותנו מבעיות האכילה הרגשית.
לפרטים חייגו עכשיו 077-364-4444.
הלוואה היא עניין אישי. קל, כרטיסי אשראי לישראל, מציע הלוואה בהתאמה אישית. לבקשת הלוואה חייגו לקל, כוכבית 3338, בהתאם לתנאי החברה.
הודעה משמחת לציבור הרחב. ניתן להתייעץ טלפונית עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושאים שלום בית, חינוך ילדים ועוד. לייעוץ טלפוני חייגו 054-846-1113, 054-846-1113, והשאירו שם וטלפון באופן ברור כדי שנקבע עבורכם ייעוץ בהקדם.
סובלים מכאבי גב? בעיות אורתופדיות, ברכיים, מפרקים, דלקות? שימו לב, אפשר לשים לזה סוף, אחת ולתמיד. בשיחת טלפון אחת, תוכלו להיפטר מהכאבים. חייגו עכשיו וקבלו את הפטנט הבינלאומי עם הפעולה הכפולה שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. ביקיור לייזר עד הבית במחיר מיוחד. לקבלת ההטבה חייגו עכשיו למוקד הכאב של ביקיור לייזר, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
שלום, כאן מרדכי סובול, וזהו קולו האגדי של החזן משה קוסביצקי. ביום שישי הקרוב, אם יצא השם, בתוכנית לפני התיבה, שעתיים לציון 50 שנה לפטירתו של מלך החזנים משה קוסביצקי. יום שישי משעה 4 עד 6 אחר הצהריים לפני התיבה, עם אורחים באולפן ומיטב פרקי החזנות בביצועו של משה קוסביצקי. נשמע בטוב.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם ונרצה להמשיך לעסוק במה שדיברנו. אנחנו דיברנו על כך שכשהאדם אומר שוב ושוב, אני לעצמי לא צריך שום דבר. לדוגמה, בתוך מערכת הנישואים, אחד משני הצדדים, לא פעם רואים את זה אצל הבעל, יותר מאשר אצל האישה, שהבעל אומר, אני שום דבר, העיקר שאני אראה אווירה טובה בבית. אני מצידי רק רוצה לכם לאכול, בג ללבוש, חוץ מזה, לא צריך שום דבר, אני לא דורש הרבה מאוד בכלל וכדומה. אז קודם כל, מאוד יכול להיות שהאדם הזה בתקופה הזו לא דורש יותר מדי, מכיוון שעכשיו הוא נמצא באיזשהו משבר מסוים בבית, ועוד שהוא משבר מסוים, אז בזמן המשבר האדם לא שואף יותר מדי. זה כמו שכשאדם חולה חלילה, אז הדבר היחיד שהוא רוצה כמעט זה רק להיות בריא. הוא לא שואף עכשיו על הצלחה חברתית, כלכלית או אפילו רוחנית, הוא לא חושב בדרך כלל הדברים האלה, הוא יותר עסוק במה שיכול לרפא עכשיו. אז בהרבה מאוד מקרים זה לא מעיד על השאיפה של האדם באופן כללי, זה מעיד על השאיפה שלו בשלב הזה, כי עכשיו במצב רגשי של משבר. זוהי נקודה אחת. אבל נקודה השנייה, שכשאומרים אדם שבאופן בולט, הוא אומר את זה יותר מדי פעמים וכמעט כל הזמן. לא תמיד זה מעיד על יכולת נהדרת של האדם לנהל חיים משותפים. וזה למה? אם והיה, והוא אומר, יש לי צורך אחד, לחם לאכול ובגד ללבוש. אבל אם בחלום הלילה שלו, הוא גם רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, אז זה ודאי, יש לו שאיפות רבות מאוד, יש לו שאיפות הטובות ביותר שיכולות להיות, יש לו שאיפות רוחניות, ודאי יש לו צרכים, רק הוא הצליח למקד כל הצרכים שלו במקום הרוחני, ולכן יש לו רק צורך בלחם לאכול ובגד ללבוש, וכל השאר זה מה שהוא רואה בלילה, הוא רואה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והוא רואה זאת בחלום שלו. כך אומר השפת אמת, אומר ששלמה המלך, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו חוכמה, לב שיכול להבין במשפטים בין בני אדם, בבתי הדין, לדעת ולשפוט כמו שצריך. לכאורה, מה החוכמה הגדולה ששלמה המלך בדבר הזה? מהי המידה הגדולה? בסך הכל, הרי הוא מלך. היות שהוא המלך, אז באופן טבעי, ודאי שיבקש את הדבר הזה. אז הוא ביקש את זה יותר מאשר כסף, כי אם זה הוא מתמועד יום יום, אז את זה הוא צריך. מה הפלא הגדול וההתרגשות הגדולה לכאורה שמתרגשים מכך ששלמה המלך הוא ביקש שיהיה לו שכל ולב מבין שיוכל לשפוט את העם? תשובה היא, אומר השפת אמת רעיון נהדר, אם הוא היה מבקש את זה בזמן שהוא עירני, זה משהו אחד. אבל מתי הוא ביקש את זה? הוא ביקש את זה בשלב שהוא ישן, באמצע השינה. אם באמצע השינה שלו, על מה הוא חולם? על צרכים שקשורים לעזרה וסיוע לכל עם ישראל, אם זה מה שהוא מבקש בשינה שלו, מילא מתי שהוא ער, אז אדם יכול ליבה לפומיה לא גליה, והלב יכול להיות סותר את מה שהלב אומר, הפה יכול לסתור את מה שהלב רוצה באמת, ואדם יכול להגיד משהו אחד, ולהצהיר משהו אחד, ובלב הוא חושב משהו אחר, ולפעמים הוא מצליח גם כן לרמות את עצמו, ולא להיות ער לכך, אבל בחלומות, האדם נחשף למידע יותר אמיתי כלפי המחשבות שלו, הרצונות שלו, השאיפות שלו, והנה גם בחלום הלילה, הוא מבקש שהוא רוצה שיהיה לו את היכולת לשפוט את העם בצורה הנכונה ביותר, זה מה החוכמה הגדולה, זה היופי הגדול שעצה שלמה המלך, למה? שגם בחלום הלילה הוא מתעסק באיך הוא יכול לנהל את מלכותו בצורה הנכונה ביותר למען טובת העם. בכל אופן, אז אמרנו, אם אדם אומר, אני רוצה לחם לאכול ובגד ללבוש, אז אמרנו, אם הוא חולם בלילה על סולם מוצב ארצה וראש ומגיע השמיימה, אז זה דבר נהדר. אבל אם והיה, והאדם הזה, הוא בשגרת החיים שלו, אומר עוד פעם ועוד פעם, שהוא לא מצפה להרבה מאוד דברים, זה לא תמיד דבר שהוא מדויק. מכיוון שעל מנת שבני אדם יהיו נשואים במערכת נישואים, צורה שהיא בריאה ונכונה, כדי להישאר בנישואים בצורה נכונה, צריך להתרכז גם באני, גם באני ולא רק באחר. וכאן אנחנו בטח שואלים, אם האדם מפנה זמן לעצמו לכאורה זה מעשה אנוכי, אם אני אתמקד רק בצרכים שמישהו אחר זה הדבר הטוב ביותר, וכאן גם כן ישנה איזושהי, לא פעם אשליה, אני אתמקד בצרכים שלו, הוא יתמקד בצרכים שלה, וכך מתמקדים כל אחד בצרכים של השני, ואף אחד לא דואג לעצמו, והכל יהיה בסדר. ואז נוסיף גם כמה הפנים, הפנים כלב האדם לאדם, אם הוספנו גם פסוק, אז לגמרי הכל מסתדר מצוין. כל זה, כשמדברים ברמה תיאורטית, אבל ברמה מעשית, זה טיפה יותר מורכב ויותר מסובך מאשר אמרה פה ואמרה שם. כאשר אדם מפנה זמן לעצמו, הוא מטפל גם בתוך מערכת הנישואים. ולמה? בואו ונשים לב. כשאדם מזניח את עצמו, כשאדם מזניח את הצרכים שלו, הוא נעשה תלוי ונזקק לעזרה רבה יותר מאנשים אחרים. כשאדם מזניח את הצרכים של עצמו, הוא אומר, אני לא צריך שום דבר. הוא בעצם מזניח את הצרכים של עצמו, הוא נעשה תלוי ונזקק לעזרה רבה הרבה יותר מאנשים אחרים. וכתוצאה מכך, הוא כועס כשהעזרה לא באה. האדם הזה אומר, לא, אני לא צריך שום דבר, רק לחם לאכול ובגד ללבוש. אבל בהרבה מאוד מקרים בחיים, הוא יכול, כשרבים איתו, מתווכחים איתו, יכול כמה שעות לא לדבר בכלל. פנים זהופות, יומיים. להטיל ערס של רגשות אשמה ותסכול ומרמור מי שסביבו עוד כמה ימים. ולמה זה? התשובה היא מכיוון שהאדם הזה יש לו צרכים. אלא הוא לא מטפל בעצמו. היות שהוא לא מטפל בעצמו, אז מה שקורה הוא שהוא מצפה שאנשים אחרים יטפלו בו. הוא מצפה שאנשים אחרים יתייחסו לה בצורה יפה, ידברו לה בצורה יפה, יעניקו לו דברים שהוא רוצה אותם. הוא לא עומד על הדעה שלו, על הצרכים שלו. הוא לא לוקח אחריות על עצמו. הוא מצפה שמישהו אחר ייקח על זה אחריות. וכשלא לוקחים על זה אחריות, הוא אומר שהכל בסדר, הכל בסדר, אני לא צריך שום דבר. כך הוא אומר. אבל איך הוא מתנהג? כמי שממש נפגע. ולכן, כשאדם מזניח את עצמו, כשאדם מזניח את הצרכים שלו, הוא נעשה תלוי ונזקק לעזרה הרבה יותר גדולה מאנשים אחרים. וכתוצאה מכך, הוא כועס כשהעזרה לא מגיעה. ולכן, ודאי שאדם שהוא אנוכי, כלומר, דואג רק לעצמו, בתוך מערכת הנישואים, סביר להניח שהוא לא יצליח להחזיק מעמד והוא יפגע במערכת הנישואים. אבל סליחה, יחד עם זאת חשוב לומר שגם היעדר אנוכיות עלול לעשות את אותה בעיה. היעדר אנוכיות, שאדם לא דואג לעצמו, זה עושה אותה בעיה. למה? כי כשהוא לא דואג לעצמו, הוא אומר לעצמו, אני לא דואג לעצמו, לא צריך שום דבר, אבל הוא כן דואג לעצמו, והוא כן נפגע כאשר לא מתייחסים אליו כמו שהוא היה רוצה ומצפה. ואת כל זה הוא לא אומר למישהו אחר. במקרים גרועים יותר הוא גם לא אומר לעצמו, גם את עצמו משכנע שאין לו צרכים. אבל המבחן זה לא מה שהוא אומר ולא מה שאנשים חושבים עליו, אלא המציאות. ואם במציאות הוא כועס יותר מדי, ממורמר יותר מדי, מתוסכל יותר מדי, כנראה הוא לא מביא ידי ביטוי את הצרכים שלו. ולכן חשוב שהאדם יתעסק במשפחה, בהורות, בנישואים, אבל יחד עם זאת גם בצרכים שלו, כי אם הוא לא יתעסק בצרכים שלו, הוא יהפוך להיות נזקק רגשית, ויצפה שאנשים אחרים יטפלו בו, ואם לא יטפלו בו, אז הוא יהיה מאוכזב, כועס ומתוסכל. ולכן חשוב שאדם גם כן ימצא לעצמו את הזמנים שהוא דואג לעצמו, הוא דואג לצרכים שלו, לשאיפות שלו, לחלומות שלו. כך גם אומר הרמ"א מפאנו, אומרת התורה, על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. אומר הרמ"א מפאנו, על כן יעזוב איש רק את אביו ואמו ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. רק את אביו ואמו, אבל לא את עצמו. על עצמו האדם לא אמור לוותר באופן כללי. על בסיס זה הוא מסביר את מה שכתוב, נפלאתה לי אהבתך מאהבת נשים, כך אמר דוד המלך על יונתן. נפלאתה לי אהבתך, אני, דוד, אומר עליך יונתן, יותר מאהבת נשים. למה? כי באהבת נשים כתוב שעל כן יעזוב איש אביו ואמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. על כן יעזוב איש רק את אביו ואמו ולא יותר. אבל אתה, למען הקשר בינינו, יוקח דוד אומר ליונתן, אתה הרבה יותר מזה. למה? כי מכיוון שלגבי הניסויים כתוב, על כן יעזוב איש רק את אביו ואמו ודבק באשתו. ואתה עזבת לא רק את אבא, אלא גם את עצמך, שאתה אמרת על דוד המלך, אתה תהיה למלך ואנוכי יהיה רק לך למשנה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה רבה למנדי אור, לדוד קליגר, לכם המאזינים, היו ברוכים.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 10 של חבורת תרי"ג.
מה יהיה
צעק ישראל לאנדרי שהמשיך לרוץ והחל להחליק על הצדפים המתגלגלים מתחת לרגליו עד שנפל.
אוח, איזה נפילה! וואי וואי וואי!
חבורת היג, ביום חמישי בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
ביקשתם, קיבלתם. מחירה נוספת במרכז הלוגיסטי של רשת ביתילי. ביום שישי הקרוב, בין השעות 9-2, עד 80% הנחה על רהיטים, שטיחים ופרקט עם פגמים קלים. רשת ביתילי, רחוב היסמין 37, אזור התעשייה אריאל מערב.
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתא מהגמרא.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית מאכילים מדי יום מאות ילדים קטנים, יתומים וממשפחות נזקקות. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. ילדים המבקשים בסך הכל להיות צבעים. לבית התמחוי רשימת המתנה ארוכה של ילדים רבים המבקשים להיכנס, אך אין תקציב. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו, וכך עוד ילד יהיה שבע. כוכבית 9171, עמותת יד עזרה ושולמית, תקווה בלב של ילד. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
כשאתם מאוגדים, אתם חזקים. ההסתדרות מזמינה אתכם להצטרף לתנופת ההתאגדות ולקחת שליטה על החיים שלכם. יחד, יש לנו כוח להשפיע, לייצר ביטחון תעסוקתי, לצמצם פערים חברתיים ולהוביל שינוי חברתי אמיתי. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר ההסתדרות או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, יחד בשבילך.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
רוצה פאה נוחה? קלה, נושמת, פאה חלקה, גלית, מטולטלת ומעוצבת. רמי גוזר את מחירי הפאות בחצי. לחבוש וללכת, סייל ענק בפאות רמי, מ-1500 עד 3500 שקלים, ב-12 תשלומים ללא ריבית. פאות רמי, לחבוש וללכת, ז'בוטינסקי 12 בני ברק, 03-73-11-620.
לקראת פתיחת שנת הלימודים, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ממליצה לתרגל עם הילדים את המסלול הבטוח לבית הספר ובחזרה ממנו.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. עברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב באולפן בני הראל. חברת הכנסת יעל גרמן מיש עתיד מביעה הערב תקווה בריאיון לכל חי כי החקירה נגד ראש עיריית נתניה מרים פיירברג תיסגר בלא כלום.
ממש ממש הייתי בדיכאון, ו אני מכירה את מרים באופן אישי, ואני מעריכה אותה ומחבבת אותה. אני חושבת שראש עיר נפלאה. לי קשה להאמין שהיא באמת בסופו של דבר פורשה. פיתוי עומד בפני הרבה מאוד אנשי ציבור. מי שלא יודע לעמוד בפיתוי, לא ראוי להיות איש ציבור.
מוקדם יותר הערב העריך בית משפט השלום בראשון לציון את מעצרה של פיירברג בשישה ימים, בחשד לקבלת שוחד מקבלנים בתמורה למתן היתרי בנייה בעיר. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן שימש כמרגל עבור ארגון הקגב בדמשק שבסוריה בשנות ה-80, כך נחשף הערב בערוץ הראשון. כתב חדשות החוץ שלמה ריזל מציין כי הדיווח מסתמך על מסמכי ביון זרים הנחשבים קבילים גם על קהיליית המודיעין הישראלית. שר הביטחון אביגדור ליברמן נועד היום בלונדון עם מזכיר ההגנה האמריקני אשטון קרטר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי בפגישה דנו השניים בשלל נושאים ביטחוניים ואסטרטגיים ובהידוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. כמו כן, קרטר נענה להזמנת ליברמן והוא צפוי להגיע לביקור בישראל בהמשך השנה.